כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים. אתם מאזינים ללקט של התוכנית שלושה שיודעים. זה הפעם ספשייל פרה-היסטוריה.
אז בואו נתחיל מהשאלה הראשונה, מה זה דינוזאור? בואו נתחיל באמת להגדיר את זה. אני מבין אגב שאולי שווה להקדים ולשאול את השאלה, מה זה פלאונטולוגיה? Mm-hmm. יש מילה כזאת.
יש מילה כזאת.
אוקיי.
Okay. פלאונטולוגיה זה למעשה מדע המאובנים. הפירוש של המילה זה פלאו זה ישן, און זה חיים, חיה, ואונטולוגיה זה תורה, אז זה תורת הדברים הישנים, והכוונה היא כמובן לדברים חיים. זאת אומרת, גם מאובנים של צמחים, גם מאובנים של חיות.
אלה לא רק צמחים ישנים, גם דינוזאורים?
גם.
אוקיי, אז זה המדע עצמו או התורה עצמה.
נכון, התורה עצמה.
אוקיי, אז מה זה, איך היינו מגדירים דינוזאור?
יפה.
הגדרה.
אז קודם כל, הכינונו מראש דינוזאור, הבאנו איתנו כאן לאולפן, מי שצופה בנו יכול לראות דינוזאור. וכמו שאמרתי, כשגידון מנטל מוצא את השן של הדינוזאור הראשון וההגדרה של הדינוזאור הראשון מתהווה, כבר יש יצורים גדולים אחרים. כבר יש, אנחנו מזהים מפלצות ימיות
כן,
אחרות.
כן, הזכר מפלצות מבנים. ימיות, אני לא כל כך מבין, מה זה אומר, לוויתן?
איכטיוזאורים, פלזיוזאורים, יצורים שהם לא בדיוק דינוזאורים, אבל הם יצורים קדומים אחרים. עכשיו, ההבדל בין דינוזאור לסתם לתאה קדומה אחרת, או לתאות שהגיעו באמת קצת אחר כך, זה המבנה של הרגליים. אם תחשוב רגע על סממית או על תנין, כשהזרועות שלהם, הגפיים, יוצאות מצידי הגוף בצורה מאוזנת לקרקע,
אוקיי,
מקבילה כזה, לקרקע, אוקיי. ואחר כך יורדת כלפי מטה,
אוקיי.
במין שולחן כזה. אלה לתאות, כמו שאנחנו מכירים היום, זה היה המבנה של הזרועות שלהם. אצל דינוזאורים, מה שאנחנו רואים זה
לא כך.
החיבור של הגפיים הוא נעשה בצורה ישרה מתחת לגוף, ומה שזה אומר זה שהם יכולים להיות הרבה יותר גדולים מהלטאות. מכיוון שהחוזק המבני של היצור הזה הוא יותר חזק, כי אם אתה תיקח יצור כל כך גדול ותחבר את הזרועות שלו, את הגפיים שלו בצורה כזאת, כמו שולחן, הוא פשוט ייפול למטה, הוא כבד מדי. הדינוזאורים...
כן, מבחינת מומנט ו...
נכון.
אוקיי.
המורפולוגיה שלהם היא כזאת שהגפיים שלהם מחוברות בצורה ישרה מתחת לגוף, וזה מה שמגדיר בזיאולוגית, את היצור דינוזאור. יצורים אחרים שחיו באותה תקופה, היו גם יצורים אחרים שהם יותר לטאות, יותר תנינים.
אז תנין הוא לא דינוזאור.
תנין הוא לא דינוזאור.
והסבר לכך זו ההבחנה שסרטטת כרגע.
נכון.
אוקיי.
כי בזיאולוגיה אנחנו, מה שאנחנו עושים, אנחנו מסתכלים על בעלי חיים, כי ההגדרה הגיעה הרבה אחרי שכבר היו בעלי חיים על כדור הארץ. באו בני אדם והתחילו לקטלג את היצורים האלה לפי מחלקות וסדרות ומערכות. והחלוקה הזאת נעשית על פי מה שאנחנו רואים בעין. וכאן היצורים אל הדינוזאור הוא זה של תאה גדולה לתאה. זוחל גדול שיש לו באמת גפיים שמחוברות בצורה ישרה מתחת לגוף.
הבחנה יפה, אגב, משמעות המילה, את כבר הזכרת, מה זה דינוזאור?
לתאה נוראית, זו משמעות השם.
לתאה ונוראית, קצת שיפוטי.
מאוד שיפוטי.
מעליב.
כי זה לא לתאה.
אפרת, כנציגת הדור הצעיר, את נעלבת. כל היום אמרתם רק סלפי ותודו בום. תתביישי לך. סתם, את נראית לי יותר שקולה ומתעניינת בחומר, נכון? זה כן מעניין.
ברור.
יפה. זהו, חילצנו ממך, ברור.
אבל אפשר, לא אומרים את זה לאמא.
אוקיי, זהו, אתם קשורות.
מביך אותה.
אמא, זה מביך. אוקיי. רגע, אז יש לך הגדרה אחרת, דוקטור נעמה אחרית, או שאת קונה את ההגדרה שלה?
לא, אני קונה הכל.
קונה. אז בואו נעבור לשאלה הבאה, מה זה מאובן? נעבור דבר דבר. הגדרנו מה זה דינוזאור, גם הבנו, הנה, באמת שזו פעם ראשונה שאני שם לב באמת לעובדה הזו, שבאמת הרגליים של הדינוזאור יוצאות ממש מתוך הגוף עצמו, ולא כשולחן כמו אצל תנין. וזה מעניין. מה זה מאובן?
מאובן הוא בעצם עדות בסלע לחיים עתיקים, לחיים שהיו כאן לפני המון שנים.
עכשיו, העדות עצמה היא סלע או שהיא בתוך הסלע?
אז יש לנו שני סוגים של מאובנים, למעשה אפילו אפשר להגיד שלושה, אבל זה שניים נגיד עיקריים. אחד זה מה שאנחנו רואים פה למשל, שהחיה או הצמח עובר החלק הקשה שלו עובר החלפה, כלומר מינרלים מחליפים את מה שהיה פעם עצם.
זאת אומרת, נשאר מה, שריד או צל במרכאות?
ונשאר למעשה איזשהו תבנית של היצור העתיק.
תבנית של איזה יצור זה?
זה למשל טרילוביט. זה סוג של כמו חיפושית שחיו לפני יותר מ-300 מיליון שנה. הם נכחדו בהכחדה הגדולה של כדור הארץ שנקראת נמסיס, שבה למעשה נמחו 90% מהחיים על פני כדור הארץ.
מתי זה קרה?
זהו, לפני די הרבה זמן, זה 300 מיליון שנה. כדור הארץ הוא עובר הכחדות גם רגילות וגם מה שנקרא הכחדות המוניות. הכחדות המוניות אנחנו יודעים על 5. הדינוזאורים היא אחת מהן, היא חשובה מאוד, ונזכיר אותה בהמשך.
ומה היא ההכחדה שרלוונטית ליצור הזה?
הוא ההכחדה שנקראת ההכחדה הגדולה, הנמסיס, שבה נכחדו 90% מהחיים.
כתוצאה ממה הייתה ההכחדה הזו? לא של הדינוזאורים. אנחנו נאמר הכחדה, למרות שצריך להגיד הכחדה. כל המאזינים שהתקפו אותנו בפייסבוק, תודה לכם על הלוות וכולי, אבל אנחנו מנסים לייצר פוסיקה, בבקשה. זה בסדר, אוקיי.
למעשה, אגב, שוב, זה מחקר שדן בדברים שהתרחשו לפני הרבה הרבה מיליונים של שנים. ואנחנו מוצאים ומחפשים וממשיכים לחפש עדויות כדי לדעת מה בדיוק הדבר שגרם להכחדה.
לא יודעים.
ואנחנו יודעים, יש לנו השערות. מדענים כמו בדברים אחרים הם מאוד נלחמים אחד בשני בנוגע לסיבה האמיתית להכחדה, והיום אנחנו נוטים לומר שזה נאמר שילוב של דברים. פגיעה של אסטרואידים שנדבר על זה.
שאולי גם זה מה שגרם לדינוזאורים להיעלם.
אבל מן הסתם זה היה אירוע שהיה מורכב משרשרת של אירועים. זאת אומרת, הוא יכול להיות שהוא התחיל בפגיעה של אסטרואיד שהמשיכה לשריפות מאוד גדולות, שהמשיכה לחורף גרעיני, מה שנקרא, שלא נגרם בגלל גרעין, אבל נגרם בגלל הסתרה של קרני השמש.
אז לא רק בני האדם מחבלים בטבע והורגים או מחחידים יצורים.
נכון, אבל זה דבר מאוד נכון, ההכחדה השישית שאנחנו כרגע לטענת ביולוגים בעיצומה,
okay.
היא הכחדה שלה בפעם הראשונה אחראי מין שחי פה על פני כדור הארץ, וזה okay. אנחנו.
נשמע לי fair enough.
אבל
זכותנו,
חשוב
לא?
לציין
אפרת, האם את בעד הכחדה של רוב היצורים בכדור הארץ? תגידי שכן. תודה רבה. אם כן, הדור הצעיר מתעניין רק בתודו בום. בושה וחרפץ עם האולפן, תישארי.
חשוב ממש לציין שכשאת אומרת אירוע הכחדה, ואני אומרת הכחדה, הוא לא אירוע, זה לא זבנג וגמרנו, זה משהו שיכול להימשך מיליוני שנים.
20 מיליון שנה, כן.
אוקיי, וואו.
בסקאלה של כדור הארץ, שהיא מיליארדים של שנים, היא אירוע דיסקרטי וקטן,
מעניין.
אבל היא תהליך, היא מתמשך okay. בסקאלה שלנו.
התחלנו מהשאלה, בעצם הסברנו מה זה דינוזאור, מה ההבחנה בינו לבין יצורים אחרים שאנחנו מכירים, ואז דיברנו על מאובנים. נכון. אמרת שמאובנים זה כמה סוגים של דברים.
בדיוק, אז יש לנו גם מאובנים שהם הטבעה. למשל, עלה או צמח יכול, נגיד, פה יש לנו מאובן של עץ. המאובן הזה באמת הוא עבר מינרליזציה והוא עבר החלפה, הוא היום סלע. זה לא העץ שהיה.
אז שהוא נוצרה אלא, תבנית בעצם, אוקיי. Okay.
אבל יכול להיות מצב שבו עלה ייקבר תחת שכבות סדימנט, ומאוד נגיד שילכו ויערמו והמשקל ילך ויעלה, ואז בסוף כשהוא ייחשף בגלל תהליכים שמתרחשים בכדור הארץ כל הזמן, תהליכי בליה ותהליכים טקטונים, הוא ייחשף לפני השטח, מה שאנחנו נראה זה למעשה את ההטבעה של העלה על הסלע.
אבל
אז יכול להיות לנו גם מאובן כזה. ויש אפילו סוג נוסף של מאובנים, שהוא למשל כשחרקים בדרך כלל, או יצורים קטנים יותר, גם לטאות יש, עומדים, נמצאות על גזע של עץ ושרף.
אז זהו, כי באמת דיברת על הטבעה בעצם בסלע, אבל אנחנו בפארק היורה, או בעולם היורה, או בשלל סרטים שמעיפים אותנו.
אנחנו רואים יצורים משומרים למעשה בענבר.
כן, שממש משומרים. הם עצמם משומרים, ולא רק הצורה שלהם.
ותכף אני אתן לך עוד דוגמה, אבל
אבל זה קורה? זה באמת קיים בטבע?
זה ממש קורה. השרף הזה של העץ מקיף את החיה השלמה, בדרך כלל.
הם הופכים להיות כלואים בתוך מין ענבר? מה שזה לא יהיה?
בדיוק, השרף עובר החלפה והופך להיות ענבר, והיצור בעצם משומר לנו בתוך חתיכת ענבר הצהבת.
והמיני אסון הקטן הזה עבור החרק הזה, בסופו של דבר, האם אפשר למצוא שם דם עם DNA של דינוזאור? אנחנו בואי נחתור לשורה התחתונה.
אז קודם כל, זה לא כמו שזה מופיע בפארק היורה, ואנחנו נגיע לזה. אבל יש לנו מה שנקרא מאובנים, למשל, של ממוטות, שהם קפואים.
וה-DNA עדיין, יש, אפשר לקחת רצועה של DNA, או אפשר למצוא DNA שהוא לא נהרס לגמרי?
אז באמת, העניין הזה של החלפה של DNA הוא משהו שכן מתעסקים איתו המון היום. האם נוכל לשחזר דינוזאור של פעם, ולמעשה מתוך, לשתול חתיכת DNA ממשהו עתיק שיש לנו לתוך DNA חדש, ולייצר דינוזאור חי. ואנחנו, אני חושבת שאנחנו קרובים לזה היום יותר מאי פעם, אבל עדיין אנחנו ממש לא שם.
כמובן שנזכיר שבסדרת הספרים, או בספר, או בסרטים עצמם, זה תמיד מסתיים באסון, הדברים האלה. כי אנחנו מפרים איזשהו איזום בטבע, ויש תמיד אנשים שבורחים בפארקים בצרחות.
קודם כל, אם היה, תדמיין לעצמך חיה אימתנית כמו טירקס או מסתובבת בינינו, מן הסתם הוא לא היה מסתובב בינינו, כי עצם זה שהם ניחדו, אמרתי ניחדו אפילו, אפשר את הקיום, מאפשר את הקיום שלנו היום, זאת אומרת, אבל כן.
אפרת, אם היה פארק באמת כזה, או מקום שבו יש דינוזאורים חיים, האם היית הולכת לשם כדי לראות, הסקרנות עולה על הפחד מהיצורים האלה?
ברור.
זאת אומרת, היית מסכנת את החיים כדי להנות.
וואו, זה מגניב.
הכירו דינוזאור חדש, חדש ישן. שימו לב, פלאונטולוגים ממוזיאון ניו מקסיקו קבעו שעצמות של דינוזאורים שהתגלו לפני 20 שנה בדרום אריזונה, ארצות הברית, שייכות למין שלא היה מוכר עד כה, דינוזאור שחי לפני 74 מיליוני שנה, דינוזאור עם קרן אחת, אורכו יותר משלושה מטרים ומשקלו כ-750 קילוגרמים. והוא היה צמחוני, אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור רבקה רבינוביץ' מהאוניברסיטה העברית. שלום לך.
שלום.
טוב, אנחנו נשמח לשמוע פרטים על הדינוזאור החדש, שוודאי ניתקל בו בסדרת הסרטים הבאה של עולם היורה.
כן, זה כל הזמן קורה. מה שמעניין בכל הסיפור הזה, שאלו שרידים שהיו במוזיאון שם כ-20 שנה, ורק לאחרונה הם עשו את המחקר. וזה משהו שמאוד מאפיין את המדע של הפלאונטולוגיה. שיש כל הזמן תקליות חדשות, בניגוד למה שאפשר לחשוב שזה מקצוע אולי מאובן. אני בכלל לא אוהב את המילה הזאת בעברית. בכל מקרה, כל הזמן ישנן תקליות חדשות משמעותיות. מה זה מין חדש, זה סוג חדש. וזה גם משליך על איך אנחנו משחזרים את פני כדור הארץ באותה תקופה, שזה לא פחות משמעותי, מה שנקרא פליאוגיאוגרפיה.
אז היו עצמות ששכנו שם שנים, 20
שנה? נאספו על ידי אוסף פרטי, אין להם חוקים טובים כמו בארץ, אז מישהו פרטי אסף, וזה היה מונח במוזיאון. וכשהם, עם הכלים שיש היום, ועם הידע המצטבר שיש היום, כאשר היום השינוי הוא בעצם, עדיין צריך לדעת מורפולוגיה ולהכיר את כל הדברים, אבל השינוי הוא שאפשר לתעד תכונות רבות שונות, ובהשוואה להרכיב עצים פילוגנטיים שמבוססים על סטטיסטיקה בעצם. זאת אומרת, יש כלים חישובים היום יותר חזקים, ויש ידע רב יותר על יותר סוגים ומינים סמוכים. כשכל הנתונים האלה נכנסים לתמונה, אז אפשר לקבל יותר אינפורמציה.
עכשיו, מה מאפיין באמת את הדינוזאור החדש שאנחנו מגלים כאן?
הוא בכלל מהסוג עם הפנים המקורננות. אז יש לו גם קרניים, ככה הם עשו את השחזור. כי בעצם מה שמצאו זה חלקים שהם באמת יותר באזור של הגולגולת, כאשר את שאר הגוף הרכיבו מדינוזאורים דומים שמכירים. זה לא שמצאו שלט שלם. לא מצאו שלט שלם. ולכן אולי הפרסום הוא לא בעיתון שנחשב מאוד, אבל עדיין הפרסום מאוד פרטני ומאוד ראוי. אבל מה שהם הבחינו זה חלקים שהם יכלו לראות בצורה פרטנית את הכלי דם ואת הצורות המורפולוגיות השונות שמרכיבות את החלק הזה של הגולגולת. שזה משהו מאוד מאפיין. ולפי כך שהם היו מספיק שונים אבל מספיק דומים למינים אחרים, הם קבעו שזה סוג חדש ומין חדש.
אז לא...
כל הזמן קורה בעולם של הדינוזאורים למעשה.
מדהים, אבל את אומרת שלא מצאו שליד שלם, זאת אומרת, חלק זה בעצם סוג של הערכה.
כן, אבל סוג של עריכה מלומדת מאוד. זה כמו שהיום אני קיבלתי תמונה בפייסבוק של שן של משהו. אני יודעת שהשן הזאת שלי היא של חמור. אני לא צריכה את כל הגולגולת, אפילו את כל הלסת. זה המקצוע שלנו, זה מה שאנחנו עושים. אז זה כמו פאזל של סדרות משטרתיות.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו, פרופסור רבקה רבינוביץ' מהאוספים הלאומיים לטבע של האוניברסיטה העברית. תודה רבה לך.
בבקשה.
הכותרת היא, נמצאו קרציות שנכלאו בענבר בין 99 מיליוני שנה, כשאחת הקרציות אוחזת בנוצת דינוזאור, ובקרצייה אחרת נמצא דם, כך פורסם בכתב העת Nature Communication, עם אס בסוף. נזכיר שענבר הוא שרף שהתאבן, כפי שאמרתי, וזו הפעם הראשונה שחוקרים מצאו ראיה לכך שקרציות נטפלו לדינוזאורים, וככל הנראה מצצו את דמם. השאלה היא כמובן האם אפשר להפיק מהדם הזה דינוזאור חדש, ממש כמו בסדרת הסרטים פארק היורה או עולם היורה, וכל זה כמובן בהנחה שהדם שנמצא הוא אכן שייך לדינוזאור ולא חלילה לאוגר, ואז אכלנו אותו בגדול. שלום לביולוגית ממכון דוידסון, דוקטור יונת אשחר, שלום.
בוקר טוב.
טוב, התרגשות גדולה, מצאנו לא יתוש עם דם קדום אלא קרצייה.
קרצייה. כן.
אוקיי, מה המשמעות של הממצא הזה?
יש לזה הרבה משמעויות, גם לחקר הדינוזאורים, גם לחקר הקרציות, ובאופן כללי למה שאנחנו יודעים על איך העולם הזה נראה, מדובר לפני 99 מיליון שנה, באזור שעכשיו הוא בורמה, ומשם הגיעו השרפים. בעצם החוקרים השיגו אותם במישהו שפשוט מכר אותם.
זאת אומרת שממש קנו את האוסף הזה, זה נמצא בסוג של מרתף של מוזיאון, ואז חקרו מחדש את המאובנים האלה, נכון?
כן, ומה שהם מצאו בעצם, הם מצאו, זה הגיע מאיזשהו סוחר, ויש בעצם ארבעה אימברים שונים, אחד מהם באמת כולל גם נוצה וגם קרצייה שנמצאת ממש ליד הנוצה הזאת, וכנראה הייתה טפיל של אותו יצור, שהם לא יודעים בדיוק איזה מין זה.
עכשיו, כשאנחנו מדברים באמת על נוצה...
אבל זה או דינוזאור...
אוקיי, כן. לא, לא, זה משפט חשוב, שהדם הוא או של דינוזאור או של...
הנוצה הזאת היא או של דינוזאור או של ציפור מאוד מאוד קדומה, שעדיין היו לה שיניים בפה, ועדיין הייתם בערך חצי דינוזאור או חצי ציפור, כי ציפורים, כמו שאנחנו יודעים, התפתחו מדינוזאורים.
כן, אוקיי, והנוצה הזו היא בעצם מספרת לנו שהדינוזאורים, הרי אנחנו מנסים למצוא חיזוקים לכך שלדינוזאורים שלא ידענו שהם היו עטויי נוצות, כן היו להם נוצות, נכון?
לא, זה דווקא דינוזאורים שאנחנו ידענו שיש להם נוצות, גם לא יודעים בדיוק איזה מין זה. אם אתה מדבר על פארק היורה, אז קודם כל צריך לזכור שהיצור הזה ספציפית היה כנראה בגודל של ציפור מאוד מאוד קטנה. אז גם אם אתה מציג מזה את הדם, אז אתה כנראה לא תצליח לשחזר מזה טירקס. אנחנו מדברים על משהו
בקודש.
קרמית טובה, אמרי, מה איתה אמא?
בקיצור, אכלנו אותו בגדול.
למה זה טוב?
אבל אני כן מנסה להבין. כן, יש דינוזאורים שלא חשבנו שהיו נוצות על הגוף שלהם, וכן היו ככל הנראה, נכון?
כן, זה דינוזאורים שבאמת הם היו הקבוצה שממנה התפתחו הציפורים. וכש זה עוד מוסיף ראיה לזה של הדינוזאור, לחלק מהדינוזאורים האלה היו נוצות, אנחנו לא יודעים בדיוק למה הם שימשו, כי הם כנראה לא יכלו לעוף, או שהם חיממו אותם, או שזה היה בשביל חיזור, היו להם צבעים יפים למשוך את הנקבות.
זהו, ששווה להזכיר באמת שנוצות הן לא בהכרח היה אמצעי לעוף באבולוציה, נכון?
הם התפתחו לפני התעופה.
כן.
הם התפתחו לפני התעופה, והדינוזאורים הראשונים שהיו להם נוצות, אז הם לא יכלו לעוף, בוודאות לא יכלו לעוף, אז לא לגמרי יודעים למה אנשים, שהוא יכול להיות שלחום, לשמור על חום גוף, כי כנראה היה להם דם חם, כמו לנו ולציפורים.
מעניין. אז רגע, נחזור ברשותך לגילוי עצמו. מצאו אינבר, שזה אומר שרף, שרף של עץ. אתם יודעים מה זה שרף, נכון? שרף שהתאבן, בתוכו מצאו קרצייה ודם. עכשיו, באמת בסרט פארק היורה, או עולם היורה, מה שלקחו זה, הצליחו להוציא, לחלץ את הדם הזה, לשחזר את ה-DNA, ואז לשתול אותו ביצור אחר, דומה וכולי, ולייצר מחדש דינוזאור. בהנחה שהדם שנמצא הוא דם של טירקס, למשל, האם אפשר בפועל לשחזר את הטירקס או שלא?
לא. ואני אסביר. קודם כל, פה, למרבה הצער, אפילו לא ממש מצאו דם, מצאו קרצייה שהיא מאוד מאוד מנופחת, שזה מה שקורה לקרציות שהן שותות את הדם.
אין שם דם באמת?
הדם עצמו לא נשמר. וגם אם הוא היה נשמר, ה-DNA פשוט מתפרק עם הזמן. עשו לפני כמה שנים מחקר שבדק תוך כמה זמן DNA מתפרק, ומצאו שזמן מחצית החיים שלו שהוא מתפרק בעצם לחצי, זה בערך קצת יותר מ-500 שנה. זה אומר שאחרי משהו כמו 1.5 מיליון שנה, הוא מפורק עד כדי כך שאנחנו לא יכולים להוציא ממנו שום מידע שימושי, כלומר אנחנו לא יכולים להוציא ממנו את הרצף של ה-DNA, שזה מה שאנחנו רוצים. אחרי 99 מיליון שנה, כמו מה שיש פה, כל מה שנשאר לנו זה בעצם אבני הבניין של ה-DNA.
אוקיי, זאת אומרת שאי אפשר להפיק מחדש את הרצף.
בדיוק, בני הבניין אנחנו יודעים, מה שמעניין אותנו זה הרצף המדויק, ואנחנו לא נוכל להסתיק מזה.
אבל, אוקיי, לא, זה מעניין, כי אוקיי, אנחנו מבינים שבאמת אי אפשר להפיק דינוזאורים, אבל כן יש ערך לגילוי הזה. קודם כל, לא ידעו ממש שקרציות נטפלו בין היתר לדינוזאורים, נכון?
נכון. לא ידעו שקרציות התחילו את ה... בעצם סימביוזה שלהם, זה לא בדיוק סימביוזה, את הפעילות שלהם עם הציפורים, עוד כשהציפורים בעצם לא היו ציפורים, אלא היו דינוזאורים. והם גילו עוד משהו מעניין, הם גילו ממש על, תקוע על אחת הקרציות, מין שערות קטנטנות, שהם זיהו כשערות ששייכות כנראה לזחל של חיפושית.
חיפושית, גבירותיי ורבותיי, כן מצאו חלקים של חיפושית. ומה המשמעות של הגילוי?
יש בעצם שלושה מינים שם. יש את הנוצה, כנראה של דינוזאור, את הקרצייה וחלקים של חיפושית.
וואו.
החיפושית הזאת היום היא גרה בקינים של ציפורים, והיא אוכלת בעצם אור ונוצות שנפלו מהציפור. אז הם אומרים שזה כנראה מעיד על זה שהדינוזאור הקטן הזה בנה קינים. היה לו קן.
זאת אומרת, הוא חי בקן, ממש כמו ציפור.
ממש כמו ציפור, שבו היו החיפושיות ובו גם היו הקרציות, לפני שהם נדדו קצת על העץ ונתקעו בשרף והפכו לאינבר.
וואו, טוב, אז כן יש משמעות לגילוי הזה.
כן, יש לנו מין תמונה, היפה באינברים זה שממש מראים לנו בעצם סוג של תמונה, של מה היה אז, שנשמר במשך 99 מיליון שנה,
וואו.
בדיוק כמו שהוא היה, הנוצה, הקרצייה, החיפושיות, הכל בדיוק כמו שהוא היה, ואפשר להציג לי, זה משהו על ההתנהגות של הדינוזאורים, שבאמת מאוד מאוד קשה לדעת היום, כי קינים מן הסתם לא משתמרים במשך 99 מיליון שנה.
מדהים, ואולי גם עוד חיזוק לכך שהדינוזאורים היו האבות הקדמונים של הציפורים, נכון?
כן, בהחלט.
כן. טוב, זה היה מרתק. תודה מעומק הלב לביולוגי דוקטור יונת אשחר ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה רבה.
תודה לך.
כעת אנחנו עוברים למין לא ידוע של לוויתן עם ארבע רגליים שהתגלה בפרו. מדובר במאובן ענק של לוויתן קדום, לוויתן שלו ארבע רגליים כאמור, מאובן שמספק הצצה נדירה לאבולוציה של היונקים. גילו של המאובן 46 מיליוני שנה, להערכת החוקרים הלוויתן הקדום יכול היה לשהות גם בים וגם ביבשה. כך פורסם בעיתון הארץ, הדברים פורסמו במקור בכתב העת Current Biology, ואנחנו רוצים לדבר עם דוקטור אביעד שיינין, מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס קהן לחקר הים, החוג לביולוגיה ימית, בית הספר למדעי הים על שם צ'רני, אוניברסיטת חיפה. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו רוצים ללמוד באמצעותך על המאובן המסקרן שהתגלה, ומה המשמעות שלו?
זה איזושהי חוליה שמצאו אותה בפאזל הזה או בשרשרת הזאת של ההבנה של התהליך האבולוציוני של הלוויתנאים, של הבעלי חיים, הדולפינים, הלוויתנים שחיים רק בים, והערכה היא שהם, הגילויים הראשונים, האמצעים הראשונים היו באסיה לפני 50 מיליון שנה, אזור פקיסטן, הודו, שם יש את המאובנים הראשונים שמעידים על התהליך הזה שהחל, ואז יש כל מיני נקודות שהערכה היא שהערכה הייתה לפני הממצא הזה, שהלוויתנים האלה הגיעו לצפון אמריקה תחילה, כנראה דרך האוקיינוס האטלנטי בתקופה שהוא היה עוד הרבה יותר קרוב ליבשת אפריקה, ואז עם הזרמים האלה, רוחות הסחר וזרימי הסחר, הם הגיעו יותר בקלות. מה שמאוד מעניין לגביהם, שזה ממצא מאוד מאוד שלם באתר שבאמת מתוארך ל-42.6 מיליון שנה, ונותן איזושהי הערכה מחודשת לגבי הנתיב הזה, שכנראה ההגעה הייתה דווקא לדרום אמריקה, אזור פרו, ושם הוא הגיע. עכשיו, זה ממצא של סדר גודל של 4 מטר, מעריכים אותו. עכשיו, מאוד מרשים.
ואני, אוקיי, אני מנסה להבין מה זה אומר על איזה רמז זה נותן לנו בכל מה שקשור לאבולוציה או להתפתחות של היונקים והגעתם בחזרה לים, נכון? כי על פי התיאוריה, תקן אותי אם אני טועה, הלוויתן הוא יונק שכבר חי במרכאות מחוץ לים, ואז חזר אל הים.
נכון מאוד, אז זה בדיוק איזשהו חוליה בתהליך הזה, כי פה מדובר בבעל חיים שהיו לו 4 רגליים. מהממצאים של האצבעות, החוקרים מעריכים שגם כבר היו קרומי שחייה, זאת אומרת, השחייה התבצעה בעזרת 4 רגליים, בדומה ללוטרות או נוטריות שאנחנו מכירים היום, אבל ממצא מעניין נוסף, שהזנב ועצמות הזנב מראות שהוא היה כבר גם כן משמעותי לשחייה ולתנועה במים, ולכן זה בעל חיים שהוא הידרופובי כזה, לא הידרופובי, הוא יודע גם כן להיות גם במים וגם ביבשה, ולתפקד כנראה בצורה טובה בשני המימדים האלה.
מעניין. עכשיו, בסופו של דבר, הרגליים האלה בתהליך האבולוציה התכווצו כי לא היה צורך בהם? זאת אומרת, איך זה עובד?
נכון מאוד. אז התהליך מראה, והממצאים המאובנים, הפלאונטולוגים, מעבר, מראים שלאט לאט הרגליים פחות אפקטיביות, עד שיש היעלמות לגמרי, ובפרט הספציפי הזה, עדיין הרגליים הן דומיננטיות, זאת אומרת, עדיין מאפשרות תנועה שחייה, תנועה גם מעל המים, אבל הזנב כבר מראה יכולת של כנראה תנועה, אולי יש כוונון משמעותי גם במים. זאת אומרת, זה איזושהי חוליה בדרך אל, שכבר לא צריך לגמרי רגליים, ואנחנו כבר עוזבים לגמרי את היבשה כלוויתנים, ונמצאים אך ורק בים, ומשלימים בעצם את כל מחזור החיים כבר בים, ללא עלייה ליבשה.
וואו, אז שוב, אז בוא, גם נרוויח באמת מהשיחה הזו, מלבד התייחסות למאובן עצמו, שזה כבר משהו שהוא מרתק, והוא סוג של חוליה חסרה, נרוויח באמצעותך באמת את ההסבר לכך ש... הרי כל בעלי החיים בסופו של דבר נוצרו בתחילת נאמר היווצרות החיים, הם נוצרו ככל הנראה בים, יצאו החוצה, אני משער שחלק לא יצאו כמובן, אבל דווקא היונקים עצמם שחיים היום בים הם כאלה שהיו בחוץ וחזרו מסיבה זו או אחרת.
נכון, זה חזרה, מה שנקרא חזרה משנית אל הים. כמו שניתן לראות את זה, אגב, יש זוחלים מסוימים, יש לטאות שכבר חיות בים, ויש כמובן את הדו-חיים שהם חיים גם במים וגם ביבשה. וכן, וזה תהליך שהיונקים חוזרים אל הים. הערכה היא שזה לנצל לשם נישות פנויות, איזשהו אזורים פנויים שיש להם יכולת להגיע למזון, והתהליך הזה יצר איזשהו בעל חיים שנראה בהתחלה כמו איזה לוטרה כזו, כמו איזה מין בעל חיים עם זנב ארוך, שנותן יכולת תנועה, רגליים שעל ידי דחיפה ועדיפה עם קרומי שחייה מאפשרים שחייה, ולאט לאט התהליך האבולוציוני כנראה נתן להם יתרון לזה שמאבדים לגמרי את הרגליים, ומעבירים את התנועה לזנב שבעצם הופך לסנפיר, סנפיר הזנב שלהם.
טוב, אני מודה לך על השיחה הזו, דוקטור אביעד שיינין, מנהל תחום טורפי על בתחנת מוריס קאהן לחקר הים, החוג לביולוגיה ימית בית הספר למדעי הים על שם צ'רני, אוניברסיטת חיפה. תודה לך.
שלושה שיודעים. אתם מאזינים ללקט של התוכנית שלושה שיודעים. זה הפעם ספשייל פרה-היסטוריה.
תעלומה, מדוע ננטש כפר עתיק שבו גרים מאות בני אדם לפני 9,000 שנה כאן בישראל? באזור ירושלים, שרידים של כפר קדום מסוף תקופת האבן נחשפו כאן בישראל במהלך העבודות לסלילת כביש 16 בכניסה לירושלים, וחוקרים מעריכים שמדובר באתר ההתיישבות הגדול ביותר שנמצא במזרח התיכון בעת העתיקה. הכפר הוקם ככל הנראה זמן קצר לאחר המהפכה החקלאית, זאת אומרת, אחרי שהאנושות עברה מחיי נדודים של ציידים לקטים נודדים ומגניבים, לחיים ביישוב קבע וביות בעלי חיים וצמחים, התברגנו והתקלקלנו. אז השאלה שכעת מעסיקה את החוקרים היא מה גרם למתיישבים הקדומים לנטוש את הכפר. לפתע, תוך כמה מאות שנים, האנשים שם נעלמו כליל. אנחנו רוצים לומר שלום לארכיאולוג ולפרה-היסטוריון ברשות העתיקות, שבין היתר ניהל את החפירה הזו, דוקטור חמודי חלילה. שלום לך.
בוקר טוב.
אז בוא, ספר לנו קודם כל מה מצאתם, ואז נדבר על המסקנות של מי גר שם, ובאמת אולי הפתרון לתעלומה, איך האנשים האלה נעלמו. מה מצאתם?
במסגרת ההקדמה שלך הייתה מצוינת, במסגרת החפירות שאנחנו מבצעים בסיבוב מוטה, חשפנו שרידים של יישוב די גדול, כנראה אחד היישובים הכי גדולים שנמצאים מעבר לנהר הירדן, מערבית לנהר הירדן, יישוב שלמיטב ידיעתנו בגודל של מאות דונמים, ובתוכו יש מבנים, חלקם מבני מגורים, אחרים מבני ציבור, מקומות פתוחים והרבה ממצא המעיד על התיישבות רציפה כ-400 שנה.
אוקיי, מי גר שם לפני בערך 9,000 שנה, ואתה אומר שתוך 400 שנה האנשים האלה נטשו את הכפר?
הנטישה הייתה לא פתאומית, הנטישה הייתה מאוד מאורגנת, ומי שגר כאן, חברה שהיא חברה די מורכבת, שיש לה מנהיגים, יש לה בעלי מקצוע ויש לה יצרנים, והתבססה בעיקר בכלכלתה, בעיקר על חקלאות קדומה וביות בעלי חיים. יש לנו עדויות שהם ביתו סוגים רבים של בעלי חיים, חלקם, או החיה הראשונה שביתו היא העז, אחר כך את הבקר וחזיר הבעל.
וואו, זאת אומרת, אז האדם באמת, זו התקופה בדיוק שהאדם עבר מלחיות כצייד לקט נודד לחיים ביישובי קבע? זאת אומרת, זו התקופה שבה קרה המעבר הזה?
לא, זה טיפה אחרי המעבר, זה מבחינת המעבר החל כ-1,000 שנה לפני. אבל עד 1,000 שנה אדם התחיל לגשש מה לעשות, או להמשיך לנדוד ואין לו מקורות מחייה, ולכן הוא החליט להקים יישובים ולהתבסס במקום אחד. הבחירה במקום הזה היא בחירה אסטרטגית, מכיוון שהמקום מוקף בכמה מעיינות מים, שופעים, אפילו עד היום הם עדיין שופעים. נחל הסורק זרם אז רוב ימות השנה, ולכן המים היה מקור, הסיבה ומקור המחיה של האדם באותה עת. וחשוב מאוד,
כן, בבקשה,
לציין שהמים עד היום הוא גורם מאוד מכריע בהקמה ונטישת יישובים, במיוחד יישובים שאין ארגון מדיני שידאג להם להספקת מים.
רגע, אז באמת מה הסיבה לנטישה? היא קשורה למים בהכרח?
לאו דווקא, כי מים, אני אומר, אני טוען שהמים לא הייתה סיבה, אני טוען שזה, החברה גדלה ומספר התושבים שהתיישבו ביישוב הזה עלה על כמות המזון המספקים להם. ולכן המקורות המזון הדלדלו, וזאת הסיבה שאדם קם ונטש את היישוב. מקורות המזון כמובן תלויים בכמה גורמים, זה לא לאו דווקא הגורם האנושי, ואני תולה את זה גם באיזה שינויים אקלימיים שהתחוללו לקראת הנטישה, והייתה תקופת יובש קטנה, אנחנו בדקנו גרף האקלים שהיה בתקופה הזאת, והראה שהייתה תקופה שהטמפרטורה עלתה והלחות וכמות הגשמים ירדה, ולכן חלק מהצמחייה נעלמה, וחלק מבעלי החיים שהתבססו עליהם כמובן נעלמו. אתה מוסיף גם גורם שכמות האוכלוסייה שגרה בתוך היישוב הזה הייתה מעל ומעבר מיכולת אספקת המזון הבסיסית, ולכן זה הגורם שגרם לנטישת היישוב.
אז זה בעצם פתרון התעלומה, מספר האנשים עבר את הנקודה הקריטית שבה כבר אי אפשר לספק מזון לאנשים.
לפי השרידים, שרידי בעלי החיים והבוטניקה, אנחנו רואים שכמות הצמחייה שהתבססה, שהייתה ביכולת האדם לניצול, היא די מוגבלת, ובעלי החיים גם יכלו לספק למחצית מהתושבים שגרו כאן ביישוב הזה. אנחנו מעריכים שמעל 1,000 אנשים התיישבו בתוך היישוב הזה, ומקורות המזון סיפקו אולי למחצית מהתושבים, ולכן הגורם הזה היה גורם מכריע שחלק גדול התחיל לנטוש ולעזוב למקומות אחרים. הם לא נעלמו,
כן.
הם עזבו למקורות אחרים, ולכן לאט לאט המקום הזה לא הצליח להתרומם וננטש כמו כל יישוב אחר.
עכשיו, שאלה ברשותך לסיום, אנחנו מסוגרנים כי זה בעצם חלון התצעה לעבר מבחינתנו, לאותה קבוצת אנשים לפני 9,000 שנה. מי הם היו, איך אפשר, היו להם מאפיינים תרבותיים שאפשר ללמוד עליהם מהממצאים, במה הם האמינו?
תראה, יש לנו המון עדויות מתוך הממצאים, שאנשים האלה האמינו לא הייתי אומר אל או משהו כזה, אלא האמינו יותר במנהיגים, והם קיצו את המנהיגים, והעדות לכך שחלק מהמנהיגים שנמתו חפרו את הקבר אחר כך, הוצאו את הגולגולת, חיירו את הסול המסיכה, ושמו אותה במקום ציבורי. כך אנחנו מוצאים באתרים אחרים, לצערנו באתר הזה עדיין לא מוצאים, אבל יש לנו עוד שנה להמשיך לחפור במקום הזה.
אז אנחנו מקווים שתמצאו גולגולת עם מסיכה.
מסיכה או שתיים או כמה, כי ביריחו למשל מצאו מעל 9, בצומת המוביל מצאנו 3 כאלה, אחד של זכר, שנייה של נקיבה, והשלישית עדיין לא זיהינו המין, אבל גם אנחנו למדים שהמנהיגים לאו דווקא זכרים, אלא גם היה שוויון מגדרי.
היו, כן, נשים שהנהיגו. טוב, אני רוצה להודות לך מעומק הלב על השיחה הזו, הארכיאולוג ופרה-היסטוריון ברשות העתיקות, דוקטור חמודי חלילה. תודה לך על השיחה הזו.
בוקר טוב ושלום לכולם.
מחקר חדש שפורסם השבוע קובע שהיונקים הקדמונים פעלו במהלך היום רק אחרי שהדינוזאורים נכחדו. זאת אומרת שהדינוזאורים נכחדו והופ, היונקים עברו למשמרת יום. חוקרי אבולוציה במוזיאון הטבע על שם שטיינהארט ובבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב איששו את ההשערה, זאת אומרת הוכיחו שההשערה הנכונה, ההשערה הייתה משנות ה-30, שהיונקים הקדמונים פעלו בעיקר בלילה כדי לא להתעכל בדינוזאורים. פר הגיוני, בינינו פר הגיוני. אבל ברגע שהדינוזאורים נעלמו, יאללה בלגן, אפשר לחגוג גם ביום. המחקר התפרסם השבוע בכתב העת Nature Ecology and Evolution. כדי להבין איך מוכיחים טענה כזו ואיך נערך המחקר, אנחנו נשמח לדבר עם חוקר האבולוציה והאקולוגיה של יונקים ומסיים דוקטורט באוניברסיטת תל אביב, רואי מאור, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, סקרנת אותנו מאוד, כי זרקת את הדמיון שלנו, או שזרקת אותנו לתקופה שאנחנו תמיד נהנים לנסות ולשער מה היה שם, וכן הצלחתם לאשש או להוכיח את הטענה הזו?
תשמע, קודם כל, אני לא יכול להגיד שהצלחנו להוכיח, אבל הממצאים שלנו בהחלט מתיישבים איתה יפה מאוד.
אז, אוקיי, בבקשה, אז אנחנו נשמח לשמוע.
בדיוק, אז קודם כל, ראה, דינוזאורים מוכרים סיפור נהדר, אבל אנחנו חקרנו יונקים.
אז רגע, אז תורידו את האנדר ותמצאו אנדר מרגש של יונקים. לא, האמת שהמוזיקה, ג'ון וויליאמס, זה טוב לנו גם ליונקים. אוקיי.
כן, כן, זה יונקים מאותה תקופה, בואו נפיר.
זהו, זה אלה, מדובר ביונקים קדמוניים, היונקים...
המוזיקה של הדינוזאורים...
נכון, כי לא רבים יודעים, אבל באותה תקופה של הדינוזאורים, כן היו יונקים, נכון?
בהחלט היו.
כן.
בהחלט היו, ולכל אורך התקופה, זה אומר שהיונקים לא הופיעו מתישהו אחרי הדינוזאורים, אלא פחות או יותר באותו זמן.
באותו זמן.
היו גם יונקים וגם דינוזאורים, אנחנו מדברים על... לפני יותר מ-200 מיליון שנה.
וואו. 200 מיליון שנה, גבירותיי ורבותיי.
200 מיליון שנה, זו עוד הערכה, כן, זהירה. ולפחות בממצאים המובנים, מהר מאוד רואים שהדינוזאורים גדלו לממדים עצומים, ופחות או יותר השתלטו על המערכות האקולוגיות היבשתיות.
אוקיי.
והיונקים נשארו כנראה חיות קטנות למדי, במקרה הטוב הגיעו למשהו כמו 10 או 20 קילו, אבל הרוב היו קטנים בהרבה, כלומר החוקרים משערים שחיות בסדר גודל של אחברוש, או אולי טיפה יותר גדול, אבל ארנבון זה כבר יהיה גדול בשביל רוב היונקים, מאותן תקופות.
אוקיי.
ומה שאנחנו מצאנו במחקר הזה, שמאשש בעולם, מתיישב היטב עם ההשערה שהיונקים היו ליליים, זה קודם כל באמת שאבות היונקים היו ליליים, שהיונקים הראשונים היו פעילי לילה, ומה שיותר מפתיע, כלומר, זה שהיו פעילי לילה, כבר היו השערות טובות, וזה לא היה, זה לא מפתיע. ככה חוקרים כבר פחות או יותר הצביעו על זה לא מעט זמן.
אוקיי.
אבל מה שאנחנו נותנו, ואכן, עוד לא הראו את זה לפני זה, זה שכמעט מיד עם היעלמות הדינוזאורים, מופיעים יונקים פעילים ביום.
זאת אומרת, באופן אולי טבעי, אם אני הייתי יונק קדום, זה מה שהייתי עושה, ברגע שהדינוזאורים נעלמו, הייתי פותח בקבוקי שמפניה או פטל, תלוי בגיל כמובן, ויוצא לחגוג ביום.
אז אתה חושב שזה כל כך קל, אבל בחיה, תחשוב על חיה שפעילה בלילה במשך, או שאבותיה כבר מזה 150 מיליון שנה, הם פעילי לילה מובהקים, עם ראיית לילה, עם האוכל שלהם, הם מוצאים אותו בלילה, מה יש להם לחפש ביום? הם צריכים להתמודד עם זה איכשהו.
אתה צודק לגמרי שאם... רגע, קודם כל תיקנת אותי לעניין לגמרי, ואנחנו נחזור לנקודה הזו. אתה צודק שאם אני באמת יונק שרגיל לפעול בלילה, וכל החושים שלי מכוונים או בנויים כך שאני אפעל באמצעותם בלילה, פתאום לצאת באור היום ולפעול זה משהו שהוא לא טבעי לי. אז איך זה קרה באמת?
בדיוק, בדיוק. ואיך זה קרה זאת שאלה טובה. אנחנו, לפי המחקר שלנו, היונקים הראשונים שמסגלים פעילות מעורבת, כלומר גם יום וגם לילה, זה לא היה מיד מעבר מיום מלילה ליום, סליחה. אלא היה איזה שלב ביניים שבו היונקים שהיו פעילים ביום היו פעילים גם בלילה, לפי הממצאים שלנו.
אוקיי.
וזה לקח להם בטח מאות אלפי ומיליוני שנים להסתגל לנישה החדשה הזאת של פעילות באור יום. תחשוב שאם אתה למשל נמצא בחדר חשוך בזמן, אתה תוכל להתחיל לראות קצת פרטים של מה שקורה שם. אם מישהו פתאום ידליק לך את האור, אתה מסולבר בצורה שאתה לא מסוגל לראות כלום.
נכון.
כלומר, צריך להיות איזשהו תהליך הדרגתי שיסגן את העיניים שלך להתמודד עם עוצמות אור כאלה שנמצאות באור.
והתהליך עצמו הוא בעצם אבולוציה או התפתחות של מוטציות שאפשרו להם לפעול בתנאים האלה?
התהליך עצמו יהיה הסתגלות הדרגתית, כן, של הפיזיולוגיה של היונקים לתנאים שנמצאים באור יום.
אבל רגע, אם היונקים במקור פעלו בלילה, זה אומר שכולנו, יש בנו איזשהו DNA של יצור לילי? אולי לכן אנחנו לא נרדמים בלילה?
תראה, אני לא חקרתי DNA, הניחוש שלי, וזה לגמרי ניחוש, הוא שיש בנו משהו מהליליות.
מעניין.
יותר מזה אני אגיד לך, אנחנו הקופים, לצורך העניין בני אדם, אני מכליל באותה קבוצה של הקופים, האב הקדמון של הקופים היה אחד המינים הראשונים שעבר לפעילות יום מובהקת, כלומר ויתר לחלוטין על פעילות לילה.
וואו.
בני האדם לצורך העניין הם אחד ממיני היונקים, אני לא אגיד בודדים, אבל משהו כמו 5% מהיונקים, ממיני היונקים, שמותאמים לפעילות ביום. יש לנו ראייה שמותאמת לפעילות ביום, וזה יוצא דופן, כי לכל שאר היונקים, גם יונקים שפעילים ביום, מערכות הראייה עדיין מותאמות במידה זו או אחרת לראייה.
די, וואו, איזה תובנה מעולה, או גילוי מדהים. זאת אומרת, רק לנו בגדול, רק לבני האדם, יש ראייה שממש מותאמת ליום?
והקופים.
וואו.
והקופים. יש בצורות 300 מיני קופים.
וואו.
וכן.
אז פרות ישנות, כאילו פעילות בלילה, או רואות יותר טוב בלילה?
פרות פעילות גם ביום וגם בלילה, אבל הראייה שלהן לא מותאמת במיוחד לפעילות ליום.
זו הזדמנות גם לקרוא לציבור לא לאכול אותן.
אני שמח שאלת את הפרות, למרות שזה לא רכם, אבל החיה הראשונה, היונק הראשון שאנחנו, לפי המחקר שלנו, שמצאנו שהתחיל לפעול גם ביום וגם בלילה, ממש אחרי שהדינוזאורים נעלמו, זה סדר גודל של פחות ממיליון שנה, שמבחינה אבולוציונית זה באמת כמעט שום דבר, זה ממש מיידי. אז היונק הראשון שהתחיל לפעול גם ביום וגם בלילה, היה אב הקדמון של מפריצי הפרצה, שבקבוצה הזאת נכללים הגמלים והפרות, האיילים, וואו. החזירים וגם הלוויתנים. והאב הקדמון של כל אלה היה פעיל גם ביום וגם בלילה.
אוקיי, טוב, שמע, זה באמת מרתק שהצלחתם שוב אולי, או הצלחתם לאשש את הטענה הזו, שבאמת היונקים הקדמונים פעלו בלילה, אני שוב חוזר על זה עבור המאזינים שלנו, ורק כשהדינוזאורים ממש נעלמו לאט לאט, ובתהליך הדרגתי היונקים הסתגלו לתנאים של יום, ופעלו באמת במהלך היום.
כן, כן, ומאז שהתחילו היונקים הראשונים לפעול ביום, אנחנו רואים עלייה, מתמדת במספר המינים של יונקים פעילי יום.
ותגיד לי, אם באמת נצליח כמקובל בהוליווד להפיק מדם של יתוש שנחלה בענבר דינוזאורים, אז בני אדם יחזרו לפעול, בני אדם ואושר היונקים יחזרו לפעול ביום? זאת אומרת, אם יהיו פה דינוזאורים, אני חושב שמפחד אני אצא לקנות במכולת רק בלילה, באמת. זה נראה לי טבעי.
כשדינוזאורים יסתובבו ביום, אז אני מניח שכולם ירצו להתחבק.
כן, ולצאת...
יעברו את פעילותם ללילה.
אם בכלל בלילה. טוב, תודה רבה לך, רועי מאור, זה היה מרתק. רועי הוא חוקר אבולוציה ואקולוגיה של יונקים. הוא מסיים דוקטורט באוניברסיטת תל אביב, ואתה גם, אגב, מוזמן להתארח אצלנו באולפן. נשמח לדבר איתך כאן באולפן. תודה רבה.
תודה, תודה.
שימו לב למחקר השוואתי ראשון מסוגו בעולם, כשההשוואה היא בין נאנדרטלים, שזה סוג של בני אדם כמובן, שכבר לא איתנו, לבין ממוטות. האם לנאנדרטלים ולממוטות היה מטען גנטי דומה? זו השאלה שבה עסקו חוקרים, מטען גנטי שקשור להסתגלות לתנאי קור. המחקר ההשוואתי הוא ראשון מסוגו בעולם, והוא נערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת תל אביב, שערכו השוואה גנטית בין הגנים של הניאנדרטלים לבין הגנים של ממוטות. אנחנו מיד נבין איך זה אפשרי. שני המינים האלה כמובן כבר לא איתנו, והממצאים הם מרתקים, וככל הנראה יש איזשהו קשר או סממנים משותפים במנגנוני ההסתגלות הגנטית לתנאי אקלים קר. אנחנו רוצים להבין את מסקנות המחקר ההשוואתי הזה. מי שערכו את המחקר הזה הם פרופסור רן ברקאי ותלמיד המחקר שלו מידד כיסלב מהחוג לארכיאולוגיה ולתרבויות המזרח הקדום. אנחנו רוצים לומר בוקר טוב, שלום לראש החוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב, פרופסור רן ברקאי, שלום לך.
בוקר טוב, אהלן.
טוב, אנחנו נשמח לשמוע קודם כל מה בדיוק עשיתם ומה המשמעות של הממצאים האלה.
מה שעשינו זה משהו לא כל כך מסובך הפעם, פשוט באנו עם שאלה חדשה ועם רעיון חדש שאף אחד לא בדק קודם. את הבדיקות הגנטיות של ה-DNA עשו כבר לפנינו, לא אנחנו עשינו, אנחנו לא גנטיקאים. חלקים רצפים מה-DNA של, גם של הניאנדרטלים וגם של ממוטות מוכרים. אף אחד לא טרח להשוות ביניהם ולשאול את השאלה, האם יש דמיון? השאלה בדבר הדמיון נובעת מכך שלשני מיני בעלי החיים האלה, גם ניאנדרטלים וגם ממוטות, היה אב קדמון, לא משותף, אב קדמון נפרד, שהמקור שלו אפריקאי. האב הקדמון הזה, גם של ממוטות וגם של ניאנדרטלים, הגיע מאפריקה לאירופה בשלב מסוים. אנחנו רצינו לבדוק האם אותם אבות קדמונים הושפעו בצורה דומה מהאקלים של אירופה.
מעניין, זאת אומרת, השפעה גנטית של אקלים.
התאמות לאקלים. ה-DNA, הגנים משתנים גם בהתאם למצב האקלימי, בדרך כלל קוראים לזה אפיגנטיקה, שינויים בגנים שעוברים הסתגלות לתנאי אקלים ומועברים בהורשה. אלה לא גנים שקיימים באב הקדבון, שמוריש אותם לצאצאים שלו, אלה גנים שעוברים שינוי בהתאם לשינוי אקלים, אבל נשארים בגנום ומועברים בצורה תורשתית. אנחנו שאלנו את השאלה, האם שני המינים האלה, שהמקור שלנו אפריקאי, ושהגיעו לאירופה לתנאים של קור, האם ייתכן שהם עברו התאמות דומה? אחת הסיבות לשאלה הייתה כי ידוע שגם לממוטות וגם לבני אדם ניאנדרטלים, היה גן ש... פעל לטובת שיער בהיר, בחלק מהמקרים שיער ג'ינג'י.
שמה היתרון שזה נותן לבעל החיים או לאדם במקרה הזה?
קליטה יותר טובה של קרינת השמש, כשיש פחות שמש, ושל ויטמין D. כלומר, ידוע שהיו ניאנדרטלים ג'ינג'ים, והיו ממוטות ג'ינג'יות. אין בני אדם ג'ינג'ים ואין פילים ג'ינג'ים באפריקה. זאת תופעה אירופאית. ולכן רצינו לבדוק האם... מדובר גם בגנים דומים, ולא רק בתוצר דומה של גנים.
אז רגע, אז פרופסור רן ברקאי, אנחנו מנסים להבין, אתה אומר שגם לממוטות וגם לניאנדרטלים היה אב קדמון, לא משותף אבל, אנחנו מדברים על אב קדמון ניאנדרטלי ואב קדמון...
פילי. של,
כן, בדיוק, פילי, כשבמקור לא היו להם את המוטציות או את המבנה...
את ההתאמה לתנאי קור, כן.
נכון, אבל אתה אומר שההתאמה לתנאי קור איכשהו יצרה איזשהו טריק גנטי דומה בין היצורים האלה, וזה מאוד מסקרן. האם זה בהכרח היה אמור להיות כך? זאת אומרת, אני מבין ש...
לא, 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 ודאי שלא, ודאי שלא. זה מאוד הפתיע אותנו, אבל יש, תראה, אנחנו לא גנטיקאים. אנחנו השווינו את הידוע בענייני הגנום של ממוטות והגנום של ניאנדרטלים, ויש שלושה גנים ספציפיים שיש סיכוי, לדעתנו לא רע, אבל לא ודאי, שהם גנים דומים גם בניאנדרטלים וגם בממוטות, שהם תוצאה של התאמות לתנאי קור. אנחנו פרסמנו את המאמר בעיקר כדי לעודד גנטיקאים לחקור את זה לעומק, כי אנחנו לא גנטיקאים, אבל באופן ראשוני מדובר באותם גנים. אצל ממוטות ואצל ניאנדרטלים, ואלה גנים חדשים, רגע,
כן.
שאין אותם בגנום של הפילים. אנחנו מכירים את הגנום של הפילים, של האבות הקדמונים של הממוטות, ואין שם את הגנים האלה. אנחנו לא מכירים את הגנום של האבות הקדמונים של ניאנדרטלים, עדיין. מתי שהוא יצליחו להפיק גנום של הומו ארקטוס, ויראו שגם בו אין את הגנים האלה, זה יהיה בינגו רציני. אם אתה עוקב אחריי.
איך, ודאי, איך הגעתם בכלל לדנ"א של ניאנדרטלים?
לא אנחנו הגענו, כי בלבנט לא, אין שימור טוב של DNA של נאונדרטלים בגלל תנאי היובש, אבל הצליחו מדענים בעולם בעשר השנים האחרונות להפיק DNA משרידים של נאונדרטלים, ולרצף חלק מהגנום ולהעלות על חלק מהגנים, ולכן יש בספרות את החומר הזה.
זאת אומרת שהאם אפשר להסיק מסקנה מהמחקר ההשוואתי הזה, ואולי לגלות גם אצלנו היום, אצל בני האדם דהיום, לא רק נאנדרטלים ובעלי חיים, טריקים גנטיים או מקטעים גנטיים דומים שעוזרים לנו להסתגל למציאות מסוימת?
ודאי וודאי, בוודאי, ועושים את זה כל הזמן. בהחלט. אבל תראה, העניין עם נאנדרטלים ובמוזות הוא מעניין, גם בגלל ששניהם נכחדו כבר, כך שזה לא פוגע ברגשות של אף אחד שהוא דומה למישהו, או הוא עבר הסתגלות. דבר שני, שאלת לגבי המשמעות של המחקר, המשמעות של המחקר בעיניי היא שיש דמיון רב בין בני אדם לבין ממוטות. הדמיון הזה בעיניי לא נסתר מעיני הנאנדרטלים, וגם כנראה לא מעיני הממוטות, ואני חושב שבעבר שלנו הרחוק, הייתה קרבה הרבה יותר גדולה בין בני האדם לבין בעלי החיים שהם חלקו איתם את, ה, את, ה, את העולם, וזה לקח שכדאי מאוד לקחת לתשומת הלב, בעיקר בגלל המצב של הפילים היום. אני מאוד מקווה שהמחקר הזה יעזור לבני האדם להבין שבני משפחת הפילים ובני משפחת האדם, יש ביניהם דמיון רב, הם חלקו בתי גידול הרבה מאוד שנים, ולכן יש לנו אחריות כלפי בעלי החיים האלה.
טוב, זו מסקנה שהיא מתאימה בו להרבה מאוד ערכים שאנחנו בין היתר גם מאמינים בהם. אני רוצה רק לחזור ברשותך למנגנון עצמו. כשאנחנו מדברים על שינוי גנטי שעוזר לנו להסתגל לקור, אין הכוונה לכך שהגוף מייצר מוטציה, אלא שנוצרות מוטציות אקראיות והטובות ביותר שורדות, או מעניקות יתרון למי שנוצרת אצלו המוטציה, נכון?
בהחלט, בהחלט.
זהו, כי זה קצת מבלבל, ובכל זאת במחקר ההשוואתי נחזור על הכותרת שערכו החוקרים מאוניברסיטת תל אביב, בין היתר פרופסור רן ברקאי שאנחנו מדברים איתו כרגע, התגלו מנגנונים גנטיים דומים בין נאנדרטלים לבין ממוטות שלא היו באב הקדמון של כל אחד מהם.
כנראה, אצל ממוטות לא היו, אצל נאנדרטלים אנחנו עוד לא יודעים.
טוב, זה היה מרתק, אני רוצה להודות לך, שיר ונמשיך. נאנדרטלים לא מה שחשבתם. מנפצים מיתוסים שקשורים לאדם הקדמון הנכחד הזה, הנאנדרטלים. בעבר חשבו שהנאנדרטלים היו אלימים וחסרי חמלה. אמנם אנחנו, הסאונדים הם של פארק היורה, אבל הם לא חיו במקביל אליהם. אבל לא נורא, זה יפה, תשאיר את זה, די-ג'יי מקלר. בעבר חשבו שהנאנדרטלים היו אלימים וחסרי חמלה, אבל מחקר חדש מציג מציאות אחרת לגמרי. מסתבר שהנאנדרטלים נהגו להעניק טיפול רפואי מסור לחברים הפצועים שלהם. המחקר נעשה באוניברסיטת יורק בבריטניה, ובמסגרתו נבחנו 30 שלדים של נאנדרטלים, והוא מצטרף למחקרים נוספים שחושפים פן רגיש ואכפתי של החברים הקדמונים האלה. למשל, נשים נאנדרטליות זכו מסתבר לטיפול רפואי ולסיוע בעת הלידה, וגולגולת שנמצאה באזור גיאורגיה מספרת סיפור של אדם נאנדרטלי שככל הנראה איבד את שיניו, ובכל זאת המשיך לחיות כי חבריו תחנו לו את האוכל. אז אולי אנחנו האכזריים והנאנדרטלים היו הרכים והעדינים. אנחנו רוצים לשמוע עוד על המחקר הזה מפיו של פרופסור יואל רק, חוקר ומרצה על האנטומיה והאבולוציה של האדם בפקולטה לרפואה שבאוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
טוב, אז על רקע קולות הדינוזאורים שסתם מכניסים אותנו לאווירה, אנחנו רוצים קודם כל להכיר מעט את הנאנדרטלים שכבר לא נמצאים איתנו ככל שידוע לנו, מלבד שרידים גנטיים, נכון? יש טוענים שחלקנו נושאים גנים שלהם.
נכון, נכון.
אז בוא נשמע באמת על התרבות שלהם, כי המחקר הזה
המציאות הזאת של נאנדרטלים שעוזרים לחבריהם לשרוד, זה לא דבר חדש, ובשנים האחרונות יש בכלל נטייה לעשות מהנאנדרטלים יותר ויותר בני אדם מאשר באמת חשבו עליהם פעם. זו מטולטלת שחוזרת שוב ושוב במהלך היסטוריית המחקר. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שיותר ויותר עדויות מצביעים על זה שהם באמת עזרו, הם עזרו לחבריהם לשרוד.
וזה מפתיע מאוד? זאת אומרת...
זה לא מפתיע את אלה שחוקרים את הניאנדרטלים כבר הרבה מאוד שנים, כי למשל במערה, מערה מפורסמת ידועה בשם שנידר שנמצאת בעיראק, נמצאו כבר לפני הרבה שנים ניאנדרטלים שאיבדו את הגף שלהם, כן, את היד, ואין ספק, הם קדחו במשך הרבה מאוד זמן, קדחו מחום, ואין ספק שמישהו עזר להם לשרוד. יש עוד עדויות רבות כאלה, והן כולם מסוכמות במחקר החדש הזה.
אז מה אנחנו יודעים בעצם על הניאנדרטלים, ומה גרם להם להיעלם? זו תמיד שאלה שעולה, כשמזכירים, זה תמיד מסקרן אותנו לדעת שהיה עוד מין של בני אדם שנעלם.
נכון, הניאנדרטלים, אנחנו יודעים, מבחינה אנטומית הם היו מאוד שונים מאיתנו. יצורים מאוד מוזרים, למרות שמבחינה גנטית הם די קרובים אלינו. כלומר, מבין כל היצורים, החיים והמתים, הם הקרובים אלינו ביותר. אנחנו יודעים הרבה מאוד פרטים עליהם, ואפילו נפח מוחם היה גדול יותר מזה ששלנו. יחד עם זה, במשך שנים הייתה ידועה העובדה שכמעט ואין להם תרבות משלהם, לעומת הומו ספיאנס, שזה אנחנו, שתרבות מאוד מפותחת וביטויים מאוד אסתטיים שלה, ציורים ופסלונים וכלי עצם יפהפיים, כל אלה היו חסרים לניאנדרטלים. יחד עם זה, אין לנו בכלל ספק שהם למשל קברו את מתיהם בדיוק כמו שאנחנו עשינו את זה. אולי אפילו הניחו מנחות.
כן, מעניין.
מעין ביטוי של תפיסה רוחנית מסוימת.
זאת אומרת ש... טוב, אז פסלים פחות, אבל כן, היו להם ככל הנראה, מה שאני מבין ממך, ריטואלים כלשהם.
נכון, היו להם ריטואלים, אבל התרבות ששרדה מהם היא תרבות מאוד מאוד צנועה, אם נאמר כך.
אז אולי פשוט פספסנו את הממצאים? יכול להיות שהיו להם כל מיני פסלים וכו'?
יש את האפשרות הזאת, אבל... אולי נאמר רוב התרבות שלהם הייתה מבוססת על עץ או דברים כאלה. אני אישית לא מאמין בכך, אני חושב שהם היו שונים מאיתנו, למרות המאמצים הגדולים לעשות אותנו, המאמצים של השנים האחרונות לעשות אותם קרובים אלינו מאוד.
אוקיי, למה יש מאמץ כזה? זאת אומרת, זה משהו תקשורתי? זו נטייה תקשורתית כזו?
התחלתי עם המטוטלת הזאת, כן. זאת נטייה שבאמת קשורה בתפיסות עולם מסוימות. אני יודע שבשנות ה-50 הם היו באמת מאוד מאוד חייתיים, לאחר מכן עם הופעתם של ההיפים
מעניין מאוד, זאת אומרת התרבות השינויים אצלנו גרמו לשינוי בתפיסה אותם.
נכון.
מעניין מאוד, אגב, מה גרם להם באמת להיעלם? זה קרה בבת אחת?
זה קרה יחסית בבת אחת, יחסית כמובן מבחינה גיאולוגית זה יכול לקחת די הרבה זמן, אבל הם נעלמו קרוב לוודאי משום שהם היו מאוד מאוד מיומנים. זה דבר שאנחנו מכירים בעולם החי באופן כללי. ככל שאתה יותר מיומן ויותר ספציאלי, אתה יותר ויותר תלוי בבית גידול מסוים. וברגע שבית הגידול הזה משתנה, בין אם זה שינוי אקולוגי או שינוי בהופעת הומו ספיאנס או דברים מהסוג הזה, דווקא הספציאליזציה שהופכת את המפתח אותה לעבד לתנאים מסוימים, היא זו שמאוד מאוד מסוכנת. וכנראה שזה מה שקרה עם הניאנדרטלים, כי הם באמת נעלמו לפני כ-30,000 שנה.
אני מקווה שזה לא יקרה לנו בעקבות העלמות הטירס או איזה גידול שאנחנו תלויים בו. אבל...
אנחנו, לנו יש ספציאליזציה מיוחדת במינה בעולם החי, משום שככל שהספציאליזציה שלנו, המוח כמובן, ככל שהספציאליזציה שלנו יותר מתקדמת, אנחנו הופכים להיות למרבה הפלא פחות ופחות תלויים בבית גידול מסוים.
מעניין. אני רוצה ברשותך אולי לשמוע ממך התייחסות למחקר חדש שמציע תפיסה מעניינת שלפיה בני אדם קדומים ירדו מן העצים והחלו ללכת זקוף, אבל היו צאצאים שלהם, צאצאי ביניים כאלה או יצורי ביניים שככל הנראה ירדו מהעצים, במהלך היום הלכו על האדמה ובלילה שבו לטפס על העצים. אז יכול להיות שהיה כן. מין יצור כלאיים או יצור שבאיזשהו קו תפר שירד מהעצים אבל חזר.
כן, תראה, המציאות האבולוציונית היא כמובן הדרגתית. זה שפעם היינו על העצים ולאחר מכן הפכנו להיות למהלכים על שתיים, בעצם מאלצת אותנו להניח שזה לא קרה בבת אחת, והיו שלבים כאלה שהרגשנו נוח במיוחד לשם מחסה ולשם התגוננות, או אולי אפילו לאסוף מזון, הרגשנו נוח על העצים, ובאותו זמן גם הרגשנו נוח והתחלנו לפתח את ההליכה הדו-רגלית. לכן הדבר הזה בכלל לא מפתיע, כי הדברים לא קורים בפתאומיות. זה דבר שקורה בהדרגה, ואם אנחנו יורדים עמוק לנבחי ההיסטוריה, או עמוק בשכבות הגיאולוגיות, אז ברור שאנחנו נמצא מאובנים שהם איפשהו שם באמצע.
כנראה שכל מעבר כזה הוא סוג של תהליך, ולא קרה ביום אחד וזהו. טוב, אני רוצה להודות לך על השיחה המרתקת הזו. פרופסור יואל רק, חוקר ומרצה על האנטומיה והאבולוציה של האדם בפקולטה לרפואה שבאוניברסיטת תל אביב. תודה לך על השיחה
הזו. בבקשה.
תודה רבה לכל מי שעמל על המשדר, העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויגר, לביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה לשלומי בנתיה וליגאל שפירה שמלווה אותנו, אתם מוזמנים להאזין לנו בין היתר באמצעותי סומונים רבים, כאן עודי, וגם אפשר לשמוע אותנו בספוטיפיי. להתראות.